אז אנחנו בפרק כ"ח. רגל. שם משותף הוא שם הרגל. רגל תחת רגל. זה נאמר על אדם שפוצע את חברו ברגלו. אז אם כן, זאת המשמעות הראשונה. ויאמר עוד בעניין ההליכה אחרי מישהו. צא אתה וכל העם אשר ברגליך. עניינו, ההולכים אחריך. זאת אומרת שגם יש ברגל משמעות של תנועה. אמנם תנועה פיזית, אבל תנועה. זה כבר לא האיבר עצמו. ויאמר גם בעניין הסיבתיות. ויברך השם אותך לרגלי. מה זה לרגלי? בגללי. מה זה המשמעות השלישית? כלומר, בעבורי. כי הדבר אשר הוא בעבור מה שהוא, הרי אותו מה שהוא, הוא סיבת הדבר. וזה שימושי מאוד. למשל, לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. והנה, אומרו, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, רוצה בו קיום הסיבות שלו. זאת אומרת שהוא, כלומר, הנפלאות שהתגלו אז באותו המקום אשר הוא יתעלה סיבתן של הנפלאות, כלומר, העושה אותן. ועל פירוש זה, כיוון יונתן בן עוזיאל עליו השלום, אמר, והתגלה בגבורתי ביומה ההוא על תור זיתיה. זאת אומרת, זה התרגום של הנביאים. מי תרגם את הנביאים? יונתן בן עוזיאל. ואם כן, הוא, יונתן בן עוזיאל, גילה לנו שעמדו רגליו, רגליים הכוונה הסיבות, כלומר קיום סיבותיו. אני פירשתי כמה פעמים שהפסוק הזה נאמר על כיבוש אוגוסטה ויקטוריה במלחמת ששת הימים, שאז צהל נכנס לשער האריות דרך הר הזיתים. כלומר, באו מגבעת התחמושת, המשיכו לכיוון אוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים, ומשם כבשו את העיר מצד שער האריות. זה נקרא ועמדו רגליו. רגליו זה צהל, במקרה הזה, על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. אמר והתגלה בגבורת, כן, וכך מתרגם כל איבר פעולה והליכה, גבורתה. כן, כלומר, כל דבר, כל תנועה של איבר, הוא נקראת גבורה. כי כולם, המטרה בהם, הפעולות המופעלות על ידי רצונו. וכן, יש לנו בינתיים שלוש פירושים למילה הליכה, למילה רגל, לא, בעצם יש ארבעה פירושים. הפירוש הראשון, האיבר הנקרא רגל. הפירוש השני, ההליכה. הדבר השלישי, הסיבתיות. ואפשר להגיד שזה כמו פירוש רביעי, אבל זה בעצם כלול בשלישי, שקיום הסיבות. זה נקרא רגליים. אבל אומרו, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, זה פסוק בפרשת משפטים, ויראו את אלוהי ישראל, כתוב, נכון? ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתוהר. אז מה זה תחת רגליו של אלוהי ישראל? הרי פירוש אונקלוס בו, כפי שכבר ידעת, למה הוא הביא את אונקלוס כאן? כי זה המתרגם של התורה, לעומת התרגום של הנביאים, שזה של יונתן. הרי פירוש אונקלוס בו, כפי שכבר ידעת, שהוא עשה כינוי רגליו מוסב על הכיסא, ואמר ותחות קורסי יקרה. ואבנד והתפלא על התרחקות אונקלוס מן הגשמות, ומכל מה שמביא לכך, ואפילו בדרך רחוקה. ולא, לפי שלא אמר ותחות קורסי, לפי שאם ייחס לו את הכיסא, כפי העניין המובן תחילה, אם יש משהו נח על גוף, להתחייב גשמות. לפיכך ייחס את הכיסא לעיקרי, כלומר לשכינה שהוא אור נברא. וכך אמר בתרגום, אז איך אונקלוס הבין את זה? תחת רגליו, תחת הכיסא של הכבוד. אז הכיסא עצמו הוא מקום מנוחה לשכינה. והשכינה זה האור הנברא הנגלה אל הנביאים. כלומר, יש הרחקה של הגשמות. וכך אמר בתרגום, כי יד על כס יה, אמר, מן קודם דחילה דשכינתה על קורסה יקרה. וכך תמצא בלשון כל האומה כיסא הכבוד. וכבר חרגנו במטרת הפרק לדבר שיתבר בפרקים האחרים. ואחזור למטרת הפרק. בסדר? עד כאן מובן? אבל, מה לא ברור? מה? מה? מה הכיוון של מי? של הרמב״ם? כן, הוא רצה להסביר את המילה רגל. עכשיו הוא רוצה להסביר שהמילה רגל, כשהיא נאמרת כלפי הקדוש ברוך הוא, אין משמעותה משהו גשמי, אלא משמעותה סיבתיות. מה לא ברור בזה? מה לא ברור בזה? הוא לא היה בשיעורים הקודמים, והוא לא ידע שזה מילון. אז הוא יכול לשאול אותי. זה בדיוק מה שהוא עושה. אתה שואל מדוע הרמב״ם מפרש את המילה רגל? למה לא?
הנושא של מורה נבוכים.
כן. למה מה? יפה. כלומר, אתה אומר שספר מורה נבוכים בא להסביר ליהודים מדוע אנחנו יהודים ולא גויים. זה כמעט נכון. אני אסביר את זה אחרת. הנושא של מורה נבוכים זה ליישב בין הנבואה לבין השכל הפילוסופי. ככה הוא מסביר. הנבוך, מסביר בהתחלה של הספר, מה זה הנבוך? זה אדם שמצד אחד נאמן לחשיבה הלוגית, ומצד שני נאמן למסורת הנבואה והתורה. והוא שואל את עצמו האם הוא צריך לעזוב את האחד בשביל השני או לא. והרמב"ם אומר לו, אתה לא צריך לעזוב, אני אסביר לך את ספרי הנבואה באופן שזה תואם את השכל האנושי. אז אחד הקשיים שיש בספרי הנבואה זה הקושי של ההגשמה. ולכן אומר הרמב"ם, אני אסביר לך כל המילים שנאמרו, שנראים כהגשמה אצל הנביאים, יש להם משמעות מופשטת. ולכן הוא מסביר לך למשל את המילה רגל. עכשיו זה מובן? אוקיי, הבין? אז עכשיו הוא הבין. וזה למה הוא הבין? כי הוא שאל. ואם הוא שואל, אז הוא מקבל תשובה. בהמשך לנושא בשבוע שעבר, האם הרב יכול להתייחס לסיבת כתיבת התורה שבכתב, בבקשה? אני לא זוכר שדיברנו על זה. דיברנו על זה? מה? אני לא זוכר שדיברנו על זה. כן? כן, כן, דבר.
לא הבנתי את הרוחני של המילה רגל, לא הבנתי איך זה...
רגל פירושו סיבתיות.
מה זה אומר סיבתיות?
סיבתיות, הכוונה, מהלך של סיבה ומסובב. הבנת משהו?
לא.
אז למה אתה לא אומר שאתה לא מבין? אני לא צריך לנחש. כן? מה לא הבנת מה שאני אמרתי?
אני לא מבין את המילה סיבתיות.
אז אני התחלתי להסביר לך. סיבתיות זה מהלך שיש בו סיבה ומסובב.
מה זה מסובב?
מסובב זה התוצאה של הסיבה.
אז סיבה ותוצאה?
היום בעברית מודרנית אומרים בטעות סיבה ותוצאה.
אז איך זה מתקשר למילה רגל?
אז רגל זה דבר שבא בעקבות, כמו למשל, ויברך השם אותך לרגלי. מה זה לרגלי? בגללי. נכון? מי אמר למי, ויברך השם אותך לרגלי? יעקב אמר ללבן, ויברך השם אותך לרגלי, בגללי. נכון? זה יעקב שאומר ללבן. אז אם כן, רגל, יש לו משמעות של סיבתיות. אוקיי?
כן.
התוצאות של הנהגת השם
אפילו. נכון, כן, כלומר שזה יהיה חזק, שזה יתקיים. עכשיו, שוב אני רוצה להתייחס פה בהמשך לנושא בשבוע שעבר, האם הרב יכול להתייחס לסיבת כתיבת התורה שבכתב, בבקשה. אני לא זוכר שדיברנו על זה, אבל בכל זאת אם הוא אומר, למה נכתבה התורה שבכתב? יש לזה הרבה סיבות, אני לא הייתי רוצה עכשיו להתייחס לזה. תסתכל בחוברת שלי, אני אקראת התורה והמצווה, שמופיע גם באתר rafshirki.org, שם אתה יכול לראות, אני דן שם בכמה סיבות לכתיבתה של התורה שבכתב. מה? על מהות התורה לא, אבל החוברת, התורה והמצווה היא על מהות התורה שבעל פה. אבל שמה, בתוך החוברת, יש שמה כמה פרקים שבהם אני דן בשאלה, מדוע נכתבה התורה שבכתב. בסדר? אז אפשר להתייחס לזה שם, תקיש רב שרקי, ואז אתה מקבל מיד את האתר. כן. דיברנו על זה, יש בארכיון את השיעור, כ"ה בתמוז. בסדר, מסכים, אני לא אמרתי שזה לא נכון, מן הסתם שדיברנו על זה, אבל בכל זאת, עכשיו הייתי רוצה להתקדם, אז תסלח לי, פשוט תסתכל במאמר, באתר רב שרקי, תקיש התורה והמצווה בחיפוש שמה ותמצא את זה. טוב. אבל ביאור אונקלוס, אז מה שהוא הסביר לנו כן, כשאונקלוס מתרגם ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, עיקר מטרתו של אונקלוס היא להרחיק מן ההגשמה. זה המטרה. אבל ביאור אונקלוס כבר ידעתו, אלא שתחליט הדברים שהוא שלל את הגשמות, ולא בער לנו מהו אשר השיגו, ולא מה הכוונה במשל הזה. וכך בכל מקום אינו נוגע בעניין זה, אלא לשלילת הגשמות בלבד. כי שלילת הגשמות דבר שהוכח הכרחי באמונה, ולפיכך החליט בו ופרש על פיו, אבל באור עניין המשל, המשל הוא דבר שבהנחה. אפשר שכך היא המטרה או דבר אחר. כלומר, מה שאומר הרמב״ם זה שאונקלוס לא טרח להסביר לנו מה זה כן אומר. מטרתו היא רק, לומר לנו מה זה לא אומר. אבל מה זה כן אומר, אונקלוס לא עסק בזה. ועוד שהם דברים נעלמים מאוד, ואין הבנתם מיסודות הדת, ולא השגתן קלה להמון. ולפיכך לא עסק בעניין זה, כי הרי המטרה של אונקלוס זה להטיב עם ההמון. אם הוא יתחיל להגיד להמון כל מיני דברים בפילוסופיה מעמיקה, ההמון לא יבין את התרגום, ולכן בזה הוא לא עסק. אבל אנחנו, מי זה אנחנו? הרמב״ם, לפי, למה זה מצחיק? כן, זה לשון מלכות כזאת, כן. אבל אנחנו, לפי מטרת המאמר, כלומר, מטרת הספר הזה, אי אפשר לי שלא אבהיר בו דבר. אני כן צריך להסביר את זה, כי ספר מורה נבוכים הוא בשביל המעמיקים. ואומר, כי אומרו תחת רגליו, רוצה בכך בסיבתו ובגללו כמו שבארנו. כלומר, בגללו יש מעשה לבנת הספיר. זה כתוב הרי. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. שבסיבתו הופיע מעשה לבנת הספיר.
לבנת הספיר זה מה זה?
אז זה מה שהוא יסביר עוד מעט. ואשר השיגו הוא אמיתת החומר הראשון. כן? לבנת הספיר זה החומר הראשון. מה זה חומר הראשון? מה שקוראים יולי. כן? זה בטעות קוראים לזה יולי, אבל זה בסדר. זה ככה מקובל ש... לפי אריסטו, הרי כל המציאות כולה מתחלקת לשני מרכיבים, שהם שלושה. הלו הם החומר והצורה. מה השלישי?
הרוח.
לא, אצל אריסטו זה לא הרוח השלישי. מה? מה? היעדר. היעדר הנצמד אל החומר, שעל ידו הוא יכול לקלוט את הצורה. נכון? אז הרמב״ם הסביר לנו את זה באחד הפרקים הקודמים, שכל המציאות כולה בנויה משני חלקים, חומר וצורה. ולחומר מתלווה ההיעדר המאפשר את קבלת הצורה. עד כאן ברור. אז מה זה החומר? החומר במקור זה משהו מאוד מופשט. הרי דבר שאין לו צורה הוא גם לא מוחש. כן, כשאומרים חומר לא מתכוונים לגופים. כן, בעברית מודרנית אדם שומע חומר הוא חושב דבר גשמי, גופני, דבר שאפשר למשש אותו, למדוד אותו. אבל בפילוסופיה המושג חומר זה מושג מופשט. כן? שבתוכו חלות הצורות, ועל ידי הצורות נעשים הגופים. עד כאן ברור?
לא.
מה לא ברור?
אני לא הבנתי את ההסבר של חומר.
החומר, לפי הפילוסופיה הישנה, זה מציאות כללית מאוד, שאתה לא יכול לחוש אותה. זה מופשט. אין לזה ספציפיות.
רוח שיש בחוץ, זה גם חומר.
נכון, גם הרוח שבחוץ או שבתוך החדר זה גם חומר. לא, זה לא חומר, זה גוף. החומר שהפילוסופיה מדברת עליו זה דבר שאף פעם לא ראית ואף פעם לא חשת אותו. מדוע? כי זה דבר שאין לו צורה. הצורה זה מה שנותן ספציפיות, דהיינו ייחודיות לדבר. אז לכן למשל בהלכות יסודי התורה מסביר הרמב״ם כך, יש חומר קדום ובתוך החומר הזה חלות ארבע צורות, שהם צורת האש, צורת הרוח, צורת המים וצורת העפר. כאשר צורת האש חלה בחומר, אז נוצר מזה אש. כשצורת הרוח חלה בחומר, נוצר מזה רוח. כשצורת המים חלה בחומר, נוצר מזה מים. כשצורת העפר חלה בחומר, נוצר מזה עפר. אבל החומר עצמו הוא בלתי מושג. עכשיו, אז איך אני יודע על קיומו? זה השכל מלמד אותי. כלומר, השכל אומר, מאחר ואנחנו רואים שחפצים עוברים מצורה לצורה, שמשהו שהיה אש הופך להיות רוח, ומה שהיה רוח הופך להיות אש. סימן שיש פה שני מרכיבים, האחד שנותן את הצורה של אש או של רוח, והדבר השני שמקבל את הצורה הזאת. אז מי גילה לי שיש חומר? השכל. השכל גילה לי את קיומו של החומר. אומר הרמב״ם, מה שאנחנו קוראים בפילוסופיה חומר, הוא הנקרא בתורה לבנת הספיר. ומה זאת אומרת? שהם ראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, שהשיגו את מציאות החומר הראשון. כלומר שהם הבינו את השיעור שלי. הבנתם? אז מי שהבין את מה שאני אומר, ראה עכשיו תחת רגלי אלוהי ישראל את מעשה לבנת הספיר. לא, הם עוד לא השיגו שהוא נברא. זה סיפור אחר. יש עוד השגה נוספת, שהוא נברא. כלומר, להגיד, ותחת רגליו, כוונה שהוא הסיבה של המציאות. זה משהו. הם הבינו שסיבת מציאות החומר זה הקדוש ברוך הוא, הסיבה הראשונה, ואיזה הם השיגו שהחומר הראשון הוא בסיבתו. כלומר, השיגו שני דברים. את מציאות החומר הראשון, וזה שהוא נגרם, שמציאותו נגרמת על ידי רצון השם. בכלל, כן, הם הבינו שזה קיים, הרי זה לא דבר שאתה רואה. אז הם הבינו א' שזה קיים, ב' הם הבינו שזה מת השם. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. ואשר השיגו הוא, אמיתת החומר הראשון אשר מאיתו יתעלה, והוא סיבת מציאותו. והתבונן אומרו, כמעשה לבנת הספיר, ואילו הייתה הכוונה המראה, היה אומר, כלבנת הספיר. אוסיף מעשה, כן, כמעשה לבנת הספיר, לפי שהחומר, כפי שידעת, מקבל תמיד, נפעל מבחינת עצמותו, ואין לו פעולה אלא במקרה, כמו שהצורה פועלת לעולם בעצמותה, כמו שהצורה פועלת לעולם בעצמותה, נפעלת במקרה, כמו שנתבאר בספרי הטבע, ולפיכך אמר, כמעשה. זאת אומרת, כמעשה זה הפעולה של הצורה בחומר, שהיא פעולה מקרית ולא עצמית. אבל לבנת הספיר הוא ביטוי לדבר השקוף, לא על המראה הלבן. כן, כי אפשר להגיד כמעשה לבן. אבל לבן זה צבע לבן. זה כבר גוף. זה אטום. אבל לבנת הספיר זה בא להגיד שזה שקוף. מה זה שקוף? שהכל עובר דרך זה. כלומר שהחומר אין לו מצד עצמו שום עצמיות, אלא מה שמתקבל בתוכו. כמו שהספיר, הספיר הוא אבן שקופה. כן. כי מה? כן, כן, בדיוק. זה הגדרה של החומר הראשון.
ובעצם בלי הגדרה אין קיום לא תורה.
לא, אין לי הבנה בדבר. הגדרה היא כמובן הגדרה אצלי. כן, בדיוק. כי מראה הספיר אינו מראה לבן, אלא שקוף בלבד. והשקוף אינו מראה, כלומר זה לא צבע, כפי שהוכח בספרי הטבע. כן? זה לא כמו שלמשל שני אנשים מתווכחים, הולכים לרב, כבוד הרב, יש לנו ויכוח, האם שחור זה צבע? הרב, כן, שחור זה צבע. טוב, תודה. חוזרים אחרי 5 דקות, הרב, רציתי גם לשאול, האם לבן זה צבע? הרב חושב, כן, לבן זה צבע. נו, אז אתה רואה שמחרתי לך טלוויזיה צבעונית. אז השאלה היא, האם השקוף זה צבע, אומר הרמב״ם לא, שקוף זה לא צבע. כן? אלו מראה כפי שהוכח בספרי הטבע, לפי שאילו היה גוון, לא היה מראה כל הגוונים מאחורה ונראים בו. וכיוון שהגוף השקוף נעדר כל הגוונים, לפיכך מקבל כל הגוונים חליפות. כלומר, דרך זכוכית שקופה אפשר להעביר כל צבע שהוא. וזה דומה לחומר הראשון, אשר הוא מבחינת אמיתתו נעדר כל הצורות. ולפיכך מקבל הוא כל הצורות חליפות. והייתה השגתם, אם כן, של אותם נערי ישראל שראו את מעשה לבנת הספיר, והייתה השגתם, אם כן, החומר הראשון, ויחסו אל השם. כן, כלומר, תחת רגליו. כיוון שהוא ראשית ברואיו, מחויבי ההוויה וההפסד, והוא יוצרו. כלומר, כיוון שזה הנברא הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא החומר, ואחר כך הוסיף שם את הצורות, לכן אפשר להגיד את אחת רגליו שמיוחס אליו, ויבואו עוד דברים בעניין זה. עד כאן ברור, זאת אומרת, הוא בזה מעמיק יותר מאונקלוס. אונקלוס אומר, הוא רצה רק להרחיק את ההגשמה, לכן אמר, תחת קורסי יקרי. ואני אומר, הרמב״ם, הוא רוצה להסביר לך למה הם ראו. הם ראו את אמיתת החומר הראשון, ושהוא מיוחס לו יתעלה, כי הוא ראשית ברואיו. עד כאן ברור? כן. זה דווקא מאוד מעניין. האם אפשר להגיד שהחומר זה עולם האידאות? בפשטות לא. כן, כלומר, הרעיון של אריסטו, שממנו זה לקוח, הוא דווקא התנגדות לתורת האידאות. אז נגיד, באופן פורמלי הייתי אומר לך שלא. כן, תורת האידאות הן נצחיות לפי אפלטון. זה הרעיון אפלטון. הרמב״ם עולה בכיוון של אריסטו. אלא, כשאנחנו רואים שבימי הביניים, ההבחנה בין החומר וצורה של אריסטו לבין האידאות והשתקפותן של אפלטון, זה הלך והתשתש. ולכן לפעמים השתמשו במושגים מעין אפלטונים בשפה אריסטוטלית. אז יש בזה הבדל בין המחקרים באוניברסיטה לבין הרב קוק. המחקרים באוניברסיטה הם אומרים ככה, שבימי הביניים אנשים כבר לא שמו לב להבדל בין אפלטון לאריסטו. ולכן נוצרה איזה מין סקולסטיקה, הם קוראים לזה, איזה מין שיטה שמאחדת. הרב קוק אומר לא, הרמב״ם הוא אריסטו ולא אפלטון. וכל ההערות האפלטוניות שיש בתוכו, זה חדירת רוח הקודש לתוך השכל האריסטוטלי. כך אומר הרב קוק. אין באחד, לא זוכר איפה, אבל הוא כותב את זה. בסדר? טוב. בואו נמשיך. ודע כי צריך אתה לחמוע ביור הזה, אפילו לפי ביור אונקלוס שאמר ותחוד קורסי יקרה, כלומר שהחומר הראשון הוא גם באמת תחת השמיים הנקראים כיסא כמו שקדם. עכשיו, מה הוא עושה? אחרי שהוא הסביר לך את עיקר העניין, הוא חוזר עכשיו לפירוש של אונקלוס. פירוש אונקלוס אמר תחת קורסי יקרה, תחת הכיסא של הכבוד. הכבוד אמרנו השכינה. השכינה, האור הנברא, נגלה לנביאים. מה זה הכיסא? מה זה הכיסא?
מלכות השם.
אז הרמב״ם הסביר לנו מה זה כיסא, לא?
שכינה.
לא, הוא לא אמר שכיסא זה שכינה. פרק ט', נכון? מה אתה אומר? פרק
ט'?
לא, זה לא האור הנברא.
זה חוט הגדולה של מישהו השכבה.
איפה אתה רואה? איזה עמוד?
זה מורה על הכבוד.
שימו לב, בעמוד כ"ז, בשורה המתחיל במילה אלה, שורה 2, 4, 7. שורה 7, מה הוא אומר כאן? אלא הדבר כפי שהעירון הוא שכל מקום שכיבדו השם וייחדו באורו וזוהרו, כגון המקדש או השמיים, נקרא כיסא. כה אמר השם, השמיים כיסאי. אז יכול להיות שהרמב״ם מתכוון כאן שהכיסא פה זה השמיים. כי החומר שדיברנו עליו, איפה הוא נמצא? אני רוצה פה להזכיר פה משהו. בימי הרמב״ם אמרו
שהעולם מתחלק בשני סוגי חומרים, נכון? הציור שאתם רואים לפניכם, שאין לו שום יומרה להיות ציור אסתטי. באמת שלא. זה לא בתחרות של אומנות מודרנית או שום דבר. מה הוא מתאר? מעגל, נכון? שבתוכו מעגל. מה זה? זה העולם כפי שציירו אותו בימי הביניים. החלק החיצוני, זה שמקיף, הוא עולם הגלגלים. שבו נמצאים כוכבי הלכת וכו', שמסתובבים. הם מסתובבים מסביב לעולם הרבה יותר נמוך מבערכו, זה העולם שבאמצע, ששם נמצאים ארבעה יסודות. כדור הארץ, האוקיינוס, האטמוספירה והאש היסודית, כל זה נמצא בכדור הפנימי הזה, נכון?
כשמתקדמים לאש היסודית, מתקדמים לאש שאנחנו רואים אותה?
לא, האש היסודית זה השחור שיש בה רקיע. כלומר, אולי נעשה לכם כדי שיהיה יותר ברור. יש, במרכז הכל, יש כדור שעשוי מעפר. והוא כדור הארץ. מסביב לכדור הזה יש שכבה של מים.
הארץ.
כדור הארץ. מסביב לכדור הזה יש שכבה של מים. קוראים לשכבה הזאת האוקיינוס, או יסוד המים. מסביב לשכבה הזאת יש עוד שכבה של אוויר, רוח, מה שאנחנו קוראים האטמוספירה. ומסביב לאטמוספירה יש עוד שכבה רביעית של אש. כן, זה עפר, מים, רוח ואש. אלה הם ארבעה יסודות. מסביב לזה מסתובבים כל מיני כוכבי לכת בתוך חומר הנקרא חומר הגלגלים, או החומר החמישי. בלטינית, קווינטה אסנציה, החומר החמישי. עכשיו, האם החומר שבתוכו חלים ארבע צורות של אש, רוח, מים ואפר, הוא מאותו סוג כמו החומר שממנו עשויים הגלגלים? התשובה של הקדמונים הייתה, לא. יש שני סוגי חומרים. יש חומר שמקבל צורה עליונה, וזה חומר הגלגלים, ויש חומר באיכות פחותה, עם דפקט מולד, שיכול לקבל את ארבע היסודות, אש, מים, רוח ואפר, וכיוון שזה חומר קצת דפקטיבי, אז הצורות יכולות להתחלף. מה שפעם היה אש, הופך להיות רוח, והופך להיות מים, הופך להיות אפר, וחוזר חלילה. בסדר? זאת אומרת שהחומר שנמצא במרכז, הוא חומר גרוע יותר, והוא הנקרא לבנת הספיר. במה שהשיגו אבותינו בהר סיני. הבנתם? עכשיו, לכן הוא נקרא תחת כיסא הכבוד. למה הוא תחת כיסא הכבוד? איפה זה הכיסא? זה השכבה היותר גדולה שמסביב לכל. זה השמיים כיסאי. זה
אטמוספירה כאילו?
לא, לא אטמוספירה. האטמוספירה זה כאן. זה הרוח. אבל כל זה מוקף על ידי עולם הגלגלים, שהוא חומר אחר לגמרי, שאין לאדם השגה בו. והוא הנקרא בתורה כיסא הכבוד. זה הכיסא, זה כיסא הכבוד, ופה נמצא החומר. לכן אומר, הרמב"ם, מה שאונקלוס אמר, תחות קורסה יקרה, הכוונה שהחומר הראשוני נמצא עטוף בעולם הגלגל. עד כאן מובן? כן.
מה זה הדבר השחור
האש? זה האש היסודית שמקיפה את כל העולם. נגיד ככה, אם אתה לוקח כוס שיש בה מים ואתה הופך אותה, מה קורה למים? נשפחים למטה. למה? כי הם רוצים לחזור אל השכפה המקורית שלהם. אם אתה מדליק גפור או מצית האש, מה עושה? עולה למעלה. למה? היא רוצה לחזור אל השכפה המקורית שלה. בסדר? עכשיו, כשהאש היא אצלנו בתוך האוויר, היא מקבלת כל מיני צבעים, אדום, ירוק, צהוב וכחול, כל מיני. כן? ויש לא במקומה הטבעי. כשהיא חוזרת למקומה הטבעי, היא שחורה. ולכן בלילה, כשאתה רואה את השמיים, אתה רואה אותם שחורים. בסדר?
בסדר,
זה ככה הם אומרים, מה אני אעשה?
זה בים למה שחור?
למה?
למה
למה ביום לא רואים שחור? למה ביום לא רואים שחור? בגלל אור השמש. זה משבש את העסק.
זה תפיסת הקדמונים. איך היום אנחנו...
היום זה שטויות, כל זה, זה שטויות במיץ עגבניות. אפשר לזרוק את זה לפח. הרי היום אומרים כדור הארץ מסובב מסביב לשמש, ובכלל יש גלקסיות, ובכלל הפיזיקה של העולמות הרחוקים, ושהפיזיקה שלנו היא אותה פיזיקה, אותה ביולוגיה, אותה כימיה. יש אחידות של החוקיות הפיזיקה. כל זה לא נכון. כן.
שלום לך. מה? אחידות גם בגלגלים, יש אחידות?
בוודאי, בוודאי. עכשיו ריאל, פה מישהו שואל אותי, הוא... מחניף לי קצת, אז אני רוצה לקרוא. שלום לך, כבוד הרב הצדיק. אתם רואים? לא סתם. יש לי שאלה אליך. אני מעוניין להתחיל ללמוד רמב״ם. האם עדיף לי להיצמד לפרקי הרמב״ם היומי של חב"ד או לעשות לי סדר משלי? מה שנוח לך תעשה. העיקר שתלמד. יש אנשים עוברים שנים בשאלה מהי שיטת הלימוד הנכונה, במקום ללמוד. אחרי זה נדבר מה השיטה הנכונה. כן. טוב, הלאה.
לפי הרמב״ם, החבריה למרגלות הר סיני, למדו את פרק כ"ח לבורא אלוהים.
נכון.
אז למה צריך, למה הם נענשו שהם יאכלו וישתו? שימו לי מה, ולא תעשו סעודה.
כן, כן.
זה קצת מאכזב, כאילו, דווקא און פלוס, יותר מדבר.
לא, אז למה הם נענשו? כלומר, אתה אומר, הם השיגו דברים כל כך גבוהים, אז למה הם נענשו על זה שכתוב ויאכלו וישתו?
זה גבוהים ולא גבוהים, זאת אומרת,
לא, אז מסביר הרמב״ם בהמשך, לא פה, מה זה יוכלו וישתו, שהם לא התמידו בהשגתם, אלא פנו אל הדברים החומריים. שהם לא, איזה קצת מטושטש אצלם. כן, זה הכוונה. כן.
זה יעזור לנו
להבין,
לפי
המדע,
אז לא יעזור לנו להבין, מה ההבדל בין
קרח ומים נוזלי? כן, ודאי. אז בזה הם התעסקו הרבה, כן? אריסטו בספר המטאורולוגיקה, הוא עסק הרבה בשאלה הזאת שאתה שואל. איך מים הופכים לקרח וברד ושלג ואיך זה מתעדה, כל הדברים האלה. יש לו שם בלי סוף דיונים. כן? יש על זה ספר שכתב רבי שמואל אבן תיבון, הנקרא ייקבו המים. ייקבו המים, ושם הוא עושה פלפולים רבים מאוד מסביב להנחות האלה. טוב. כי אחד הדברים שהטרידו את הרבנים, אמרו, לפי אריסטו, איפה המים אשר מעל השמיים? כתוב בספר תהילים שיש מים מעל השמיים. איפה המים האלה? מעל איזה שמיים? פה אין מקום לזה. אז היו צריכים לתת כל מיני פירושים. בסדר?
למה? במילה שמיים, במילה מופיעה, שם מים.
כן, אבל לפי אריסטו, שמיים זה בכלל בלי מים. אז איך יכול להיות? הם רצו ליישב בין אריסטו לבין מה שכתוב בתנך. אז היה להם כל מיני קשיים וכל מיני תירוצים. טוב, עכשיו... לכן הוא אומר כאן הרמב״ם, ודע כי צריך אתה לחמוע ביור הזה אפילו לפי בורונקלוס, שהמהות חוד קורסי יקרה. כלומר, שהחומר הראשון הוא גם באמת תחת השמיים הנקראים כיסא. כלומר, החומר הראשון זה שבתוכו חלים ארבע צורות של אש, מים, רוח ואפר, הוא נמצא תחת כיסא הכבוד, זאת אומרת, תחת הגלגלים, כמו שגדע. ואשר העירני לביור הנפלא הזה, והמצא את העניין הזה, הוא מאמר שמצטיב לרבי אליעזר בן הורקנוס. עתיד אתה לשומעו באחד מפרקי מאמר זה. מה הוא ראה אצל רבי אליעזר בן הורקנוס? הוא ראה שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר, שמיים מאחד נבראו, הארץ מאחד נבראת. ושם יש תשובה. התשובה היא מטרידה מאוד את הרמב״ם שם, אנחנו נגיע לזה בחלק שני. אבל לכל פנים, רבי אליעזר בן הורקנוס אמר, שמיים מאחד נבראו, ארץ מאחד נבראת. למה הוא חילק את זה? מכאן למד הרמב״ם שלפי רבי אליעזר בן הורקנוס, החומר שממנו עשויים השמיים, איננו החומר שממנה עשויה הארץ. הארץ הכוונה עולם ארבע יסודות שבמרכז הכדור. בסדר? אז הוא אומר, זה מה שהעיר אותו להבנה הזאת. אגב, זו שאלה מאוד מעניינת, כי יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהושע אומר, כל מה שבשמיים נברא מן הארץ. כן? הכל נברא מן האפר. ויש לרבי יהושע תפיסה אחדותית של החומר העולמי, בעוד שלדעת רבי אליעזר יש תפיסה דואלית של החומר העולמי. ואפשר להבין לפי זה מדוע לפי הרמב״ם יש מאבק בין החומר לבין הרוח. ולכן הרמב״ם מעדיף שהאדם יעזוב את ענייני החומר כדי להתמקד, להתמסר לענייני הרוח, בעוד שאצל תלמידי רבי יהושע זה לא כך, יש קדושה בחומר. למשל רבנו סעדיה גאון, הוא סבר שזה לא נכון שהחומר של השמיים הוא חומר אחר מחומר הארץ, ועל זה הרמב״ם מאוד מאוד כועס עליו בתחילת מאמר שני, כי יש לזה השלכות לגבי הסולם של הרוחניות וכו'. אבל זה בינתיים רק ההתחלה של הדבר הזה. וכל המטרה של כל נבון היא שלילת הגשמות מהשם מתעלה, והנחת כל אותן ההשגות שכליות לא חושיות, אבל זה מתבונן בו. שלושת השורות האחרונות שקראנו, זה מה שנקרא לזרות חול בעיניים. אל תדאגו, הרמב״ם לא יכעס עליי, הוא בכוונה עשה את זה. הרמב״ם אומר, אני הסברתי לך עכשיו דברים עמוקים, אבל לא כולם יבינו את מה שאני כתבתי, לכן אני חוזר למטרה העיקרית של הפרק, לדעת שאין גשמיות. בסדר? ככה שהקורא הרגיל ישים לו, טוב, בסדר, אז קראנו שאין גשמיות. בסדר. פרק כ"ט.
איך זה קשור?
מה?
איך זה קשור?
הנושא הכללי של הפרקים זה להסביר שכל המאמרים, כל הביטויים בתנ"ך שמדברים על גשמיות של האלוהים, זה מושאל. זה לא באמת. וזה בעצם הרמב״ם מספק לנו את הידיעה הזאת. גם במילה רגל, במילה בא, נכנס וכו'. כל המילים האלה. אז הוא אומר, זאת המטרה הכללית. עכשיו, בתוך המטרה הכללית הזאת, הרמב״ם בעצם יכניס דברים עמוקים שהם לא גלויים לכולם. לא כולם מבינים את זה. לכן הוא אומר, בסוף הפרק, בעצם הסברתי לך את העיקר שאין פה גשמיות. כאילו שזה הנושא העיקרי של הפרק. זה חוכמתו של הרמב״ם. שלום לכבוד הרב. האם אונקלוס התכוון למה שהרמב״ם מתכוון בפירוש? למה שהרמב״ם מתכוון, בפירוש נראה כי אונקלוס יותר קרוב דווקא למסורת. אני בהלם מהשאלה. כלומר, אתה שואל, האם הרמב״ם פירש נכון את אונקלוס? זה מה שאתה שואל. א', לדעת הרמב״ם כן. זה ברור. לפי הרמב״ם, הפירוש שלו הוא נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, עצם השאלה, נראה שאונקלוס קרוב יותר למסורת, זה משתמע מזה שהרמב״ם רחוק מן המסורת. וזאת מנין לך, הרי הרמב״ם לא מסכים לזה. טוב, הרמב״ם קובע. עכשיו, אתה שואל, האם זה משכנע אותי? כן? אני לא בא לשכנע את עצמי, לא כלום, לא פה ושם, אני תפקידי ללמד את הרמב״ם. אחר כך, אתה צריך לשבת בינך לבין עצמך, ולראות פירושים של אחרים, מה כתבו המהר"ל מפראג, רבי יהודה הלוי, הרב קוק, הגר"א, כל מי שכתב על זה, איך הוא פירש את אונקלוס, ואז תראה מה משכנע אותך יותר. כן.
שלוש רגלים זה
רשמי? שלוש רגלים. למה הרמב״ם לא התייחס? נכון. הרמב״ם כבר הסביר באחד הפרקים הקודמים, שכשהוא בא להסביר מילה, הוא לא יסביר כל מה שאפשר לומר על המילה. כי אז הוא היה באמת כותב פרקים ארוכים בדקדוק וכדומה. אלא הוא כותב על המילה רק את אותן הנקודות שנוגעות למטרה שלו. והמטרה שלו לסלק את הגשמות מן האלוהות ולקבל עוד כמה הבנות. ולכן גם אם הוא לא יסביר מה פירוש שלוש רגלים בשנה, זה לא אכפת לי. כי זה לא נוגע למטרה שלו. טוב. הרמב״ם קובע שהנפש אחת. זאת אומרת אחדותית. איך זה מסתדר עם התפיסה שהרב הזכיר? ראיתם את השאלה? אני אמרתי שלפי הרמב״ם יש דואליות בעולם. חומר ורוח. שהחומר בעצם הוא רק תשתית, אבל העיקר זה העניינים הרוחניים, ולכן יש נטייה ספיריטואליסטית, רוחניסטית אצל הרמב״ם, שצריך האדם להקדיש את עצמו לשכל, ושהחומר לא כל כך חשוב. בסדר? זה מה שאני אמרתי. המקשה. את השאלה הבאה, איך אתה יכול לומר שהרמב״ם הוא דואליסט, והלא בספר שמונה פרקים הוא כותב במפורש שנפש האדם היא אחת? מה? אני אמרתי שהוא דואליסט. כן, אני אמרתי גם את המילה דואליזם. אני אמרתי את זה. אני עומד לאחור.
אבל אם אתה אמרת את זה ביחס
כן, חומר ורוח. יש מאבק מן החומר לרוח. כלומר, החומר מקורו דבר אחד, הרוח מקום אחר. כלומר, כשאדם משכיל לפי הרמב״ם, הוא מתחבר אל עולם הגלגלים. הוא מתחבר אל השכלים שבעולם הגלגלים. ולא אל השכל שבחומר. החומר, החומר מבחינתו הוא רק תשתית שאסור לפגוע בה, כי היא מהווה בסיס בריא. אבל לא מעבר לזה. שואל המקשה, הנה הרמב״ם כתב במפורש בשמון הפרטים שנפש האדם יהיה אחת, אז הוא מוניסט, לא דואליסט. עד כאן השאלה. השאלה ברורה? לא, תשובה. הרמב״ם כתב בספר שמון הפרקים שנפש האדם היא אחת, והיא משמשת כחומר לצורה שהוא הספר. כלומר, אומר הרמב״ם בסוף פרק ראשון של שמון הפרקים, ודע כי הנפש הזאת, הנפש האחת הזאת, אשר ביארנו כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל לצורה. וכשלא הושגה לה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר בא לקבלת הצורה ההיא, לבטלה וכאילו מציאות הבל. הוא אשר הכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. אם כן, אומר הרמב״ם בעצמו, הנפש האחת, אחד משני החלקים, הוא כולו אחד.
איך משווים את זה שהרי הוא מונה שמה שהשכל הוא חלק מחמשת החלקים של הנפש?
אתה אומר, אני חוזר על שאלתך, איך אפשר לומר שהשכל הוא צורה לנפש? הלא הרמב״ם מנה את השכל כאחד מחמשת חלקי הנפש. עד כאן שאלתך. תשובה, זה לא נכון מה שאמרת. הרמב״ם מעולם לא מנה את השכל כאחד מחמשת חלקי הנפש.
זה החלק המושכל.
הוא קורא לו השכלי. השכלי, כן. הזן, המדמה, המרגיש, המתעורר והשכלי. וחמשתם הם בסיס לשכל.
אז מה ההבדל בין השכלי לשכל?
מה ההבדל בין השכלי לשכל? זה שני דברים שונים לחלוטין. השכלי זה הכישרון להשכיל. זה הכלי שאני משתמש בו כדי להגיע לשכל. אבל השכל עצמו זה עצם
הידיעות. הוא שמוכל בתוך.
כן, השכל זה עצם הידיעות העליונות, הנצחיות שחלות בתוך הנפש. לא? אז זה מילים דומות, אבל זה שני דברים שונים. כמבואה בפירוש שלי על שמונה פרקים להרמב״ם.
הייתי שם ביודע.
זה, אוקיי. רק שאלה גדולה נשארת שם. איפה הרצון ברמב״ם? שזה עוד נושא בפני עצמו. טוב. פרק כפתת. עצב. עין צדיק בית. שם משותף. הוא שם הכאב והצער. והעצב תל דיבנים. מה זה עצב שם? בכאב. כן? אישה יולדת, זה כואב לה. לא כמו בעברית מודרנית. בעברית מודרנית עצב זה נשון עצבות. שהאדם זה, יש לו קושי נפשי. לא, המילה עצב בתנ"ך זה קודם כל קושי פיזי. והוא שם הכעס. זה כבר משהו נפשי. אבל שימו לב, לא מה שאנחנו קוראים עצבות, אלא הכעס. ולא עצבו אביו מימיו. על מי מדובר?
אדוניהו.
על מי?
אדוניהו.
אדוניהו. שדוד לא הציב אותו, כן? לא הרגיז אותו. ולא עצבו, אביו מימיו. זה דוד את אדוניהו. יפה. או כי נעצב אל דוד. מי זה? מי אמר את זה?
יונתן.
יונתן רגז בגללו. כן? הוא כעס בגלל שפגעו בדוד. מי פגע בדוד? אביו שאול. והוא שם, אם כן יש לנו פה שני פירושים. הכאב הפיזי והכעס הנפשי. והוא שם המרי והמרד מרו ועצבו את רוח קודשו. יעציבו הוא בישימון. אם דרך עוצב בי, כל היום דברה יעצבו. כן? זה פרשנות מפליגה, אבל ככה הוא מסביר. כן? שלעצוב הכוונה, או לעצב הכוונה, למרות. שלום לכבוד הרב. מאחר וכל תפיסת הפיזיקה של אריסטו מופרכת. ומסקנותיו של הרמב״ם על אמונת נבואה, על אמונת נבואה מקובלות עלינו כאמת. יוצא שדרך לימוד מורה הנבוכים בר כי בעצם מדע ואמונה הם בלתי תלויים. אורטוגונליים. כן, הרמב״ם לא היה אוהב לשמוע את זה, אבל זאת האמת. האם אפשר לומר שמאמר אריסטו, שמאחר, או שמאמר, האם אפשר לומר שמאמר אריסטו שגויה בימינו, שהרי חומר צורה והיעדר מושגים מופשטים כמו נשמה, רק שפשוט הצורה היא לא מורכבת כמו שהוא אומר. כל זה אתם מוחקים לי, כמו שהוא אומר, אבל אם זורקים את הפיזיקה של אריסטו, מה זה אומר על תפיסת השם שהרמב״ם מסיק? נאמר ככה, הרמב״ם מתחיל מהפיזיקה האריסטוטלית, ומזה מגיע להבנות רוחניות מסוימות. אפשר להגיד שכיוון שכל הפיזיקה הזאת שווה לזבל, חלילה, אנחנו נזרוק את כל המסקנות הרוחניות של הרמב״ם? התשובה היא לא. בגלל שמה שהרמב״ם מבאר דרך הפיזיקה של אריסטו, מבאר אינטואיציות רוחניות שהן נכונות בכל תשתית. רק צריך לברר. האינטואיציות הזו, הרוחניות האלה שהושגו אצל הרמב״ם על יסוד מדע, לא נכון? איך אנחנו נבסס אותם בעולמנו שבו התפיסה המדעית היא אחרת? אז הרבה דברים, למשל, חוזרים על עצמם. אני אביא דוגמה. למשל, הרמב״ם, כשהוא מדבר על המרחקים שיש בינינו לבין הגלגלים, הוא אומר, מי שמסתכל במרחקים הגדולים האלה, לא יכול שלא להתמלא ביראת שמיים. טוב, אז קל וחומר בימינו, שמדובר על מיליארדי שנות אור. כן? זה דוגמה. אז אפשר, אם כן, לקחת את הדברים שאומר הרמב״ם, לדעת על איזה בסיס מדעיים בנויים, ולראות מה נשאר מזה אחרי השמדת הבסיס המדעי, ואיך אפשר שוב את האינטואיציות האלה לקלוט באופנים אחרים. בסדר? זו עבודה בפני עצמו. טוב. ועל דרך העניין השני הוא השלישי, נאמר, ויתעצב אל ליבו. מה זה היה הדבר השני? כעס. מה זה הדבר השלישי? מרידה.
מה עשינו בזה?
כן, אז הוא יסביר לנו. אם כפי העניין השני, הנה הוא מסביר לך. הרי ביאורו שהשם התענף בהם לרוע מעשיהם. כלומר, ויתעצב, כוונה שהשם כעס, או יראה כעס, בגלל רוע מעשיהם. השם נשאל את השאלה, מה זה אל ליבו? לפי זה. אבל אומרו אל ליבו, וכן אומרו בפרשת נוח, ואומר השם אל ליבו, שמע עניינו. כן, יש לנו ביאור המילה לב. כן, למרות שזה לא כתוב בכותרת. והוא שהעניין אשר אומרים עליו באדם שהוא אמר בליבו או אמר אל ליבו, והוא עניין שאין האדם מבטא אותו ולא אומרו לזולתו. וכן כל עניין שרצה אותו השם ולא אמרו לנביא באותו הזמן אשר הוצאה בו אותה הפעולה בהתאם לרצון, אומרים עליו ואומר השם אל ליבו. דומה למצב זה שבאדם על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם, וזה ברור ופשוט. כלומר, ויתעצב, והוא לא סיפר את זה לאף אחד. אל ליבו, זה הכוונה. כי לא היה נביא שהיה ראוי לשמוע את הנבואה הזאת.
המלאכים זה לא נקרא ליבו?
לא, אומר שצריך נביא. זה נקרא ליבו. וכיוון שבמרי דור המבול לא נתבאר בתורה שליחת שליחים עליהם באותו הזמן, ולא הזהרתם ולא האיום עליהם בכיליון, נאמר בהם כי השם מתעצב עליהם בליבו. אגב, מעניין מאוד שבמסורת המבול שסופרה אצל הבבלים, כן, האגדות של השומרים ושל האקדים, אז הם מדברים על המבול, אבל הם לא יודעים את הסיבה. נכון? הם אומרים את זה. היה מבול, ואז הם משערים, אז זה השערה, שהיה ריב בין האלים, ואז זה עשה הרבה מאוד רעש שמה, והם רק ריקעו על הצד העליון של השמיים, וזה מה שגרם לסדק בשמיים, וככה היה המבול. ככה הם מסבירים. זאת אומרת, הם לא נותנים הסברה מוסרית, כפי שהתורה אומרת. התורה אומרת, זה בגלל קץ כל בשר, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ וכו'. אבל אצל השומרים והקדים הם לא ידעו. הם לא ידעו למה הגיע המבול. אז זה גם פה, כמו שאומר רמב״ם, כיוון שלא נאמר שנשלח עליהם נביא להזהיר אותם, לכן נאמר, והתעצב, אבל אין ליבו. לא גילה. אחרי זה גילה לנוח, אבל לא נשלח נוח אליהם. בניגוד למדרשים אגב, שעושים את נוח שלוח אליהם, אנחנו אומרים, לא נתבהר בכתוב.
אבל ביום הראשון, נעשה אדם מצלם את המתקלום, אתה לא
רואים
נעשה אדם. יש פה
אמירה. הוא אמר למישהו, כן. לכן לא כתוב אל ליבו.
אז זה לא לנביא, זה למלאכים, אז גם למלאכים צריך שיהיה ביום.
אתה אומר
ש... אבל הוא אומר פה כאילו, זה רק לנביא, אז נאמר ביום. לכן
נגיד לא. נכון.
גם
כשהוא
דיבר עם המלאכים.
בסדר, אז דיבר עם המלאכים, נו, אז מה?
אז זה לא היה ליבו, אם זה היה...
הכתוב לא חייב לכתוב את ליבו. אבל היה אפשר גם, ויאמר השם אל ליבו, נעשה אדם. הכתוב בחר לא לכתוב את זה, אבל הוא לא חייב לכתוב את זה. לכן כשאומרים לך ויתעצב אל ליבו, הכוונה שהשם כעס עליהם, ושהדבר הזה לא נגלה לשום נביא. וככה הוא מסביר, מה אני אעשה? כן. וכך רצונו שלא יהיה המבול, לא אמר אז לנביא, לך והודיעם בכך. לפיכך נאמר, אל ליבו. כן, כתוב, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל את הארץ. אבל ביאור ויתעצב אל ליבו לפי העניין השלישי, כן, שזה התעצב משות שמרדו בו, יהיה פירושו ויאמרי האדם את רצון השם בו. כי לב נקרא גם הרצון כמו שנתבהר בשיתוף שם לב. שימו לב, אז איך הוא מסביר את זה? ויתעצב אל ליבו, הוא מרד בו ליבו. מי זה ליבו? ליבו של מי? של האדם. כן, ויתעצב אל ליבו, ליבו של האדם. אז מה זה המילה אל? ויתעצב אל ליבו, בסיבת ליבו. ככה זה יוצא. או ויתעצב אל ליבו, שהייתה מרידה בו על ידי ליבו, של מישהו אחר. זה רחוק ממה שאנחנו קוראים בקריאה ראשונה, נכון? טוב. לא, זה כבר ראינו. לא, 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 הם מרדו. הם מרדו. הם ידעו שהשם רוצה שלא יגזלו, והם גזלו. כן? אז
זה קרה. זה סותר את הפירוש שאני... זאת אומרת, לא שלח אליהם נביא, לומר להם מה רצונו.
לא, לא שלח להם נביא, להודיע להם שיהיה המבול. זה הכוונה. שידעו מה רצונו, ודאי שהם ידעו. הם ידעו שש מצוות בני נוח. כלומר, שש מצוות האדם באותם הימים, לפני שהייתה מצווה השמית. ולכן, מבחינה זאת, היה להם מה למרוד. כן? עבדו לפני האלוהים. אז זה המשמעות של המילה עצב. ברור? אבל בדרך אגב, למדנו משהו על המילה לב. שהיא בעצם מציינת את האדם. עכשיו, יכול להיות שהרמב"ם פה רוצה לרמוז משהו. אם האדם נקרא לב, הוא הלב של כל המציאות הזאת. מתוארת כאן על הלוח. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.